אוקיינוס, אתם רואים את הגודל שלו, זה משהו שהוא לאין שיעור, וזה רק חלק קטן מן האוקיינוס, האוקיינוס ההודי, השקט, האטלנטי, הים השחור. תראו כמה מימות יש בעולם, נראים לנו במפה כאילו הם קצת, אבל הגודל שלהם עצום. עכשיו 70% מכל מה שאתם רואים פה בעולם הזה, בכדור הזה, זה יוצא שזה כמעט 70% מים. זה מימות שבעולם. יש מקום בעולם... יכול להיות, התגלו הרבה מקומות. יש הרבה מקומות שהם גנוזים ונסתרים. נער סבתיון, קראו לו נער סבתיון. בהתחלה הוא נקרא שבתיון, סבתיון, ואז הוא נהיה סמבתיון. סבתיון זה בגלל שהוא נער ששומר שבת, שעל ידו מתגלה כבודו של השם, והוא נקרא גם נער גוזן. הוא נקרא, סבתיון זה מלשון, איך? אף אחד לא יודע איפה היום, אף אחד לא יודע. אי אפשר לראות אותו, אני אדביר, יש מקומות שהם ערפל. יש מקומות שהם ערפל שאי אפשר להגיע אליו. יש ספר שנקרא צל העולם של רבי שלמה דיליקר. לפני 300 שנה ומעלה. היה אחד שחיבר רבי שלמה דיליקר, הוא חיבר ספר צל העולם. זה ספר שהוא מספר על כל מיני פילי תבל שיש בעולם. יש מקומות שיש שם ערפל שאי אפשר להגיע לשם. האבן עזרא גם כותב את זה, פרשת דברים. שהוא הלך למקום והוא אבך 5 ימים, כמעט הוא ראה שם ערפל, שהוא לא יכל למשה, שראה ממש בים יש חושך. כלומר, חושך 5 ימים, ערפל שלא רואים אותו. בפרו היום יש מקומות שהם ערפל. אני ניסיתי פעם לחקור על זה, לראות איפה זה. אני יודע בערך פחות או יותר, אני לא יודע בדיוק, אבל אני יכול לנסות לשער איפה יכול להיות. הרי החושך למשל, יש מקומות שמשם הביאו את התולעת השמיר, שלמה המלך הביא אותה משם. יש את עוף החול שמשוטט, עוף החול היום מסתובב בערי החושך. עוף החול, איפה שהוא מסתובב, נמצא בערי החושך. כל מיני מקומות כאלו שהם גנוזים ונעלמים, שם נמצאים השבטים האבודים. יש אי שכולו מלא 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 נחשים. אמרתם עליו? אי שכולו מלא נחשים, וכל זה אי שלהם שהוא כולו נחשים הארציים בעולם, ומסביב לאי הזה יש קרישים בתוך המים, כאילו אי אפשר להגיע לאי הזה. אז משמע שבתוך האי הזה, אם הקדוש ברוך הוא ככה עשה, גנוז שם. יש שם דברים שהם גנוזים שבני אדם לא רוצים שירו. עכשיו, אם אתה לא יכול להגיע למקום הזה, אתה לא יכול לחקור אותו, אתה לא יודע מה מתגלה בו, מתחתיו, מה נמצא שם, מה נמצא מעבר לים. יש שם דברים שהם גנוזים ושמימיים. אז אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהוא חקר כאן את הכל. יש המון דברים שהם מסוכנים, המשולש ברמודה הזה שכל מה שמגיע שם נשאב לתוך המים, נעלם. יש מקומות שהם פשוט תמויים ונעלמים, סתומים ואין פורש אותם. בפרט בכל המצולות של הים, מה שיש בתוך התאומות של הים. אי אפשר לחקור. תראו, זה רק אנחנו מדברים קצת טיפה על מה שקיים, טיפה, כן? אבל זה עדיין לא לגלות, אפילו לא קצה. 1% מהקצה של כל מה שאתם יכולים לראות בכל מה שיש בכל מה שיש בכל הכדור. זה משהו שהוא משוגע, מצד השכל זה לא אנושי להקיף את זה או לחקור אחרי דבר כזה. אז זה רק בריאה קטנה וקלה שהשם ברוך הוא ברא. עכשיו, מי יכול לדעת קצת מהכוכבים ומהשמיים ומהגלקסיות? ואז עכשיו בן אדם יכול להגיד שהוא יודע את השם? עם השמש אנחנו לא יכולים להסתדר. כל עדיין גדולת השם.
רב, האם זה יותר טוב לעשות אותו דבר בפנים? יכול לעשות ככה בפנים?
מה זה?
צריך זה לא. אבל
אני
מתכוון
בצריך הזה אלוה,
כאילו,
שהגוף עצמו
אפשר לראות.
כן, נכון.
כבוד הייתה אין סוף.
תורה נותן כוח, שזה מראה, מורמי דבות, כנראה, שזה גילוי מעל עולם העצמות. השאלה, זה ממש כמו זה כמה שמלות ראשו, שעדיין עצמות. איך אפשר בכלל שנשיג בצל כזה?
אתה תשיג את הגילוי האמיתי של הקדוש ברוך הוא ללא התעסקות עם הרע. היום, בגלל האחיזה של הרע, שיש את הנגע ואת הריחוק מהשם, שזה כל התומות וכל החטאים והפשעים, או רוח התומה שנמצאת, אז אתה לא יכול להשיג באמת קרבת השם נקייה, או את ידיעת השם בנקיות, או את קרבתו בנקיות. יש הרבה עננים דמחסין עלינין, כל מיני עננים שמחסים על העיניים מלראות את גדולת השם, ואת מציאותו והשגחתו, ואתה לא יכול להשיג את זה בשלמות. אז בעזרת השם לעתיד לבוא, אנחנו נזכה לגילוי שהקדוש ברוך הוא יסיר את התומה הזאת, את רוח התומה יעביר מן הארץ, ואז אתה תוכל לראות את השם פנים בפנים. זה לא כוונה שאתה תראה אותו, זה כמו שמשה השיג בהר סיני, הוא לא זכה לראות את השם, כאילו מה שהוא ראה, אבל הוא ראה יותר אלוקות. יחזקאל הנביא ראה במראה נבואה בפרק מ"ג את כל בית המקדש השלישי, שעדיין לא נבנה, הוא ראה את כל בית המקדש השלישי, איך ייבנה, ולמדו משם את כל תבנית בית המקדש השלישי. אז אתה רואה שאתה תוכל להשיג ממש נבואות ודרגות מבלי שום דבר שיצמצם לך את ההשגה. אז אתה תשיג את גדולת השם, אבל זה לא אומר שאדם לעולם יוכל להשיג את מהותו של השם, כי השם לעולם לא, אתה לא יכול להבין אותו, כי בעצמך, אנחנו בעצמנו לא רשות נפרדת מהשם. השם נמצא שם, הוא נמצא פה. הוא נמצא פה ומשם, כאילו, אין ריחוק ממנו יתברך. כל הפגם והכפירה שאדם מנתק את עצמו מהשם ואומר, הוא לא עוזר לי, הוא לא עונה לי. זה הכפירה, כי מי שעונה ומדבר ממך זה השם. ומה שאתה בכלל מתפלל זה השם. והרצון שלך לבקש את זה, מה שאתה רוצה זה מהשם יתברך. גם הרצון שלך לבקש מהשם ישועה כזאת וכזאת וכזאת, זה מהשם יתברך. כשאדם רוצה פרנסה והוא צריך ישועה, הוא מתפלל בכוונה, מי שנותן לו את הכוח להתפלל בכוונה, מי שנותן לו את החשק ואת הרצון לבקשה שלו, זה גם השם יתברך. אז הכל מה השם יתברך.
מה הבחירה?
הרב, אין בחירה. נשאר בצריך עיון, אם יש בחירה או אין בחירה, הדבר הזה בעזרת השם, שזה כמו הפסוק, הולך אדוני החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כשיבוא משיח אנחנו נדע את התשובה. אני אומר בוודאי שיש בחירה, אבל צריך לדעת שאין. מה זה? תולעת השמיר קיימת, כן, אבל לדעת איפה היא נמצאת. תראה, אני יכול להסביר לכם משהו. האם יש פה מישהו שבחר להיוולד? מה זה כוכך אתה חי, נולד, מת, תן לי דין וחשבון, למד במסכת אבות. יש פה מישהו שבחר להיוולד להורים שלו? אף אחד. כן, אבל עוד הפעם, אני צריך את הידיעה. כשאתה בא ואתה שואל שאלה על ידיעה ובחירה, אתה רוצה לשאול אם יש פה התערבות של הדעת. האם הייתה התערבות של הדעת? לא הייתה התערבות של הדעת. אדם לא בחר את החיים שלו, לא בחר את הכוחות שלו, לא בחר את השכל שלו ואת הידיעה שלו. כל מה שיהיה לו, כל מה שהוא יעבור, הוא לא בחר. אבל איך שהוא נולד כבר ונכנס לתוך התבנית, משם מתחיל להתגלות נקודת רצונו בבחירה. כמו שאדם למעשה לא יכול לבחור ולשלוט בחיים שלו, לאיפה להיוולד ומתי, הוא גם לא יכול לשלוט בהסתלקות שלו. נכון? יש פה מישהו יכול לשלוט בהסתלקות שלו? למנוע אותה? איך? במסכת סוכה בדף נ"ג, הגמרא אומרת, רגליון דבר נש, אינון ערבין בעדי. הרגליים של האדם הן ערבות עליו, שמתי שמגיע העת שלו, בזמן שלו הן מובילות ומוליכות אותו למקום בו הוא יצטרך להסתלק. אז אין לאדם שום אפשרות לשמור על החיים שלו. הוא לא יכול, כי מי שלמעשה שומר במעשה על החיים זה השם. אבל אדם לא יכול למנוע את זה מעצמו. אבל אם יגיע העת של האדם, מתי שיגיע העת והזמן, הוא ילך. כשם שאדם לא שולט בהולדה שלו, הוא גם לא שולט במיטה שלו, נכון? אז למה האדם חושב שהוא שולט בכל משך החיים? למה אתה חושב, כאילו, אנחנו לא שולטים בכלום. הבחירה שלנו יותר לבחור את הטוב והרע, כי השם, הוא נותן לך את הדרך. הוא נותן לאדם את הזכות ויכולת לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא כופה עליך את רצונו. הוא נותן לנבראים להסתובב פה בעולם, לעשות מה שהם רוצים. הוא לא כופה עליהם את רצונו. אין עכשיו, לא תראה בן אדם עכשיו יחלל שבת והוא יתפוצץ. הוא לא עושה את הדברים האלה, הוא נותן לאנשים לבחור את זכות הבחירה, להתקרב אליו, אם רוצים, לא רוצים, הכל. נותן לכולם את זכות הבחירה, אבל צריך לדעת שאדם ייתן על זה את הדין וחשבון, כי כל מאמץ במסירות שאנחנו עכשיו עשינו, וישבנו פה היום בנץ, ישבנו במסירות נפש, ולמדנו, והתפללנו, והשכם, נץ ב-6 בבוקר, 5:30, מתפללים בעמידה, וכולם, אתה כאן, תבש אחד, בכלל ישן. אז מה, אתה מבין? אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה וזה, אין בחירה, והוא ישן ואני אותו שכר. לכל אחד יש את השכר שלו. כל מה שאתה מתאמץ ויגיע על כבוד השם ומתאמץ בשביל קיום רצונו, ייתן לך השם ברוך הוא שכר גדול על זה, על כל מאמץ וכל שכואב לאדם אפילו פה, מגרד לו וקשה לו, והוא מתאמץ ללכת לבית הכנסת, והוא מתפלל וקשה לו, או שהוא... כל יגיעה הכי קטנה שיש, האדם הזה יקבל את זה שכר, והילדים שלו, והנכדים, והנינים, וכל העולם, וכל העולם הבא, וכל מה שהוא יצטער, הוא יקבל על זה את השכר. אין דבר כזה שהשם בחור לא ייתן לאדם. השם הוא משלם, לך אדוני החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אבל באמת אתם רואים מהפסוק הזה שיש בו סתירה מאוד גדולה. כי מצד אחד, השם, מה זה הוא לך השם החסד? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. תעשו חשבון, זה כמו שבן אדם ילך לאיזה מקום מסוים, והוא יגיד למישהו, תשמע, מה אתה עוסק, במה העבודה שלך? יגיד, אני צובע. אני צבאי. טוב. תגיד לו, תצבע לנו פה את כל הקיר הגדול הזה של המוזיאון, אנחנו רוצים את הקיר מפה עד למעלה, תצבע את כל הקיר הזה, כולו בצבע ירוק. תצבע את כל הקיר מלמעלה עד למטה, שכל הקיר הזה יהיה כולו ירוק. בא הצבאי, צובע יום שלם, כמה ימים, צובע, מזיע, הכל צובע ירוק. מגיע לו הרבה מאות על זה. עושה עבודה מאוד גדולה. אתה מגיע לו, אומר לו, תשמע, אני עושה איתך חסד, קח כסף. מה אתה תסתכל? תגיד לו, איך אין לך בושה? יגעתי וטרחתי, זה שלי, מה זה חסד? זה בדיוק מה שהשם אומר. הולכה השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. השם מצד אחד עושה איתנו חסד, שהוא נותן לנו בכלל שכר על התורה והמצוות. משמע שזה בכלל זכות לקיים אותם. אתה רואה מהפסוק הזה משהו שצריך עיון מאוד גדול לגבי הדין הזה של ידיעה ובחירה. לפי הרמב״ם זה ודאי שיש בחירה. אבל הדבר נשאר בצריך עיון. רבי צדוק הכהן מלובלין מתרץ שזה יותר ברצון של האדם, שהאדם צריך לנווט את רצונו. מן המעשים אין בזה בחירה, כי השם מסובב את החיים שלנו הוא לבדו. הוא מחליט לך מתי אתה תלך. תראה, ספר מאור עיניים של רבי מנחם נחו מצ'רנוביל בפרשת מטות. הוא כותב שלכל אחד יש ניצוץ שהוא נמשך אחריו. אתה רואה יש בן אדם שפתאום אתה אומר, מה זה? מאיפה אתה? אומר לך, אני מבנקוק. איך הגעת מפה לבנקוק? יש לו איזה ניצוץ שהוא שמה, הוא מברר אותו. אז השם נותן לו רצון ותשוקה לברר את זה בבנקוק. יש אנשים שיש להם אומץ לשחות עם קרישים בתוך לב הים. יש להם אומץ, זה התחביב שלהם, זה הנאה שלהם. אתה אומר, איך האדם הזה לא מפחד? אז זה באמת, זה לא בגלל שהוא לא מפחד. יש לו ניצוץ שנמצא במעמקי הים, והוא צריך לנסוע לשם, ואז השם נותן לו חשק, הוא נותן לו רצון, בשביל לברר את הניצוץ הזה, ואז הוא מגיע לשם, ונמצא שם בתוך המים. עכשיו אדם לומד בישיבה כזאת, זה לומד בישיבה כזאת, אלה הבחורים לומדים כל אחד בישיבות שונות, אלו לומדים פה, הבחורים האלו לומדים... מה זה?
יש לי ניצוץ לשמוע
ככה. כן, עכשיו יש לכם ניצוצות להיות פה. כן, כל אחד יש לו את הניצוץ שלו להיות במקום הזה. וכשאתה דורך במקום הזה, אפילו שאתה יושב פה, ואתה יושב כאן, ואתה יושב כאן, זה ניצוץ ששייך לשורש נשמתך, ואתה נמצא אצלו במקום הזה, בזמן הזה, אתה מברר אותו כל רגע בשיעה, סיימת לברר, אספת אותו.
גם
בעל כורחי? גם אתם, גם אתם. אני כלום לא עושה שום דבר. אני רק מקריא לכם, מלמד, זהו.
רגע, הרב מי שיכול לגנוב את הניצוץ?
לא. מה ששלך, שלך. אני אענה לך על מה ששאלת, זו שאלה מאוד חשובה. אדם שחוטא חס ושלום, הוא מפזר את הניצוצות רחוק. ככל שאדם חוטא ופושע יותר, מה זה למעשה הניצוץ, כן? ניצוץ, אנחנו קוראים לזה ניצוץ, אבל זה לא ניצוץ כמו שאנחנו רואים ניצוץ של מצית. ניצוץ זה שחלק מאוד גבוה ששייך לך בחלק הרוחני. כשם שיש לאדם, לכל אחד מאיתנו יש בבית חפצים יקרי ערך. יש לך מכתב מאוד חשוב שקיבלת מאבא. יש לך איזה בקבוק שהוא היה אצל קבר של צדיק. יש לך איזה שעון יד יקר שאתה שומר עליו. יש לך איזה עץ שהיה אצל מהאבות הקדושים בחברון, ואתה שומר על הענף הזה, כי אבא שלך וסבא שלך וסבא של סבא שמרו על הבשמים האלה שהיה בחברון לפני 200 שנה. כל אחד יש לו חפצים, יש לך מלבושים שונים, יש לך מקל, יש לך בגד ארוך, יש לך כובע, יש לך בגדים שאתה אוהב, אפילו בגד שאתה אוהב וכבר נראה בלוי, אתה לא רוצה להיפרד ממנו. כל זה בגלל ניצוצות שהם שייכים לכל אחד ממה שיש לו, כולל ממון. יש אחד שיש לו ממון, יש לו ממון שהוא מושקע במקום כזה, ממון שמושקע במקום כזה, מטבעות, כסף, מטבעות מפורט, אפילו פרוטה, חצי שקל, כמה מטבעות, שקלים בודדים, זה מפוזר לו בבית, נמצא קצת פה, קצת פה, זה ניצוצות. כמו שיש לך בגוף חלקים ובגדים ומטבעות וחפצים כלשהם שנמצאים לך בבית והם שייכים לך, ככה גם יש חלקים רוחניים שהם נמצאים לאדם ברוחניות שאנחנו לא רואים אותם, זה מלבושים ועבדות כאלו שהם מפוזרים. עכשיו, מי שחוטא, הוא כביכול חז ושלום השאיר את הבית פרוץ ונתן לאנשים לבוא וללקט, באים המשחיתים ומלקטים ממה שיש לו, ואז הם טורפים את זה, הם לוקחים חלק מהעבדה הזאת למקום כזה, וחלק לפה, וחלק לפה, וחלק לשם, עד שהוא מבועל ומבולבל. ואם רואים בן אדם שהוא מבולבל, הוא מרגיש שהוא לא יודע מה עובר עליו, הוא לא יודע מה יש לו, זה בגלל שהחלקים שלו נמצאים מאוד רחוק, ואז הוא טרוד. הוא מרגיש שהוא מבולבל, כי הוא לא יודע שהרבה מהחלקים שלו, בגלל החטאים, נפרצו החומות, והוא איבד הרבה מחלקי הנפש שקשורים אליו, שהם נפלו והתפזרו במקומות מאוד רחוקים. עכשיו, מה עושה התשובה? התשובה גורמת לכל החלקים האלו לשוב. מה זה תשובה? שאני עושה תשובו אליי. תשובו, אני עושה תשובה, אני רוצה להחזיר אליי את כל הנידחים, את כל מה שאני איבדתי. ולמה הולכים לצדיקים? כי אצלהם נמצאים המון המון ניצוצות קדושה. כי אצלהם מתלקטים הרבה בני אדם שהם בעצמם יש להם עליהם ניצוצות. אז למה באים שם? כי שם מעלים את הניצוצות. הניצוץ מתלקט ושם הוא עולה. הבנת? נכון, מה עם רבי יוחנן? מה הוא אמר לו? יש שם קדוש שמברר את הניצוץ ויש שם שמעלה אותו. אב לי ידך. מה זה? יוד למד יוד. אב לי ידך. יוד למד יוד מעלה את הניצוץ. וחד בדבב מברר את הניצוץ. חיל בלה ויקיינו. לכן שעושים בתקע בשופר גדול לחירותנו, שם מכוונים בחד בדבב, נכון? למה? כי זה כנגד הגלות הזאת והגאולה שאנחנו מבקשים. בגלות עם ישראל מפוזר, מפורד, בין העמים, ואין רוב ישראל על אדמתן. ובגלל שאין רוב ישראל על אדמתן, אז אנחנו לא יכולים להציג את התיקון האמיתי והשלם שלנו. אנחנו מפוזרים ומפורדים בין העמים. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, מה שאמר אמן. אז אתם רואים שאנחנו מפוזרים בין העמים. אז התשובה שאנחנו עושים חד בדבב בתקע בשופר גדול לחירותנו, משיב את עם ישראל לארץ ישראל. מה זה? זה גם אפשר, כן. אפשר לכוון שם על השבועים. בתקע בשופר גדול לחירותנו, אפשר גם לכוון על השבועים ש...
אני רוצה לפי אהבה שלי שאני עושה דבר.
זה בגלל, שורש של ניצוץ שקשור אליך. אתה נמשך לדבר מסוים, למקום מסוים, למאכל מסוים, לזמנים מסוימים. כל מה שיש לאדם, זה שייך לו.
בדיעבד?
איך?
בדיעבד, בעל כורחי?
כן.
לא שאני עכשיו רוצה משהו.
זה נתנו לך את זה, בשביל שאתה תברר את הניצוץ, אז זה מתלבש לך הרצון הזה בשביל שאתה תלך לשם. לא קורה לאדם למשל, שאדם שהוא, נגיד למשל יש אנשים שהם מעולם 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 לא היו אף פעם, לדוגמה, אתן לכם דוגמה, מעולם לא היו באיטליה. לא היו אף פעם בחיים. והיה והאדם הזה נסע לשם, נסעו להתפלל לקברות צדיקים, לא יודע אם יש שם קברות צדיקים, אבל נסעו להתפלל שם איפשהו, באומן, באירופה, איפשהו נסעו. עברו שם, היה איזה אדם עבר שם באיזה רחוב, עמד באיזה מקום, ופתאום הוא הרגיש צער מאוד גדול. מרגיש משהו לא טוב במקום הזה. לפעמים אנשים שבאים לאיזה מקום מרגישים רע. מרגיש לא טוב, הרגשה לא טובה, צער, עצבות, יגון, או הפוך. מגיע אדם לאיזה מקום מסוים, פתאום יש לו שמחה, הוא שמח, מרגיש טוב, לא יודע. מרגיש שמחה במקום. זה שמח במקום, אחד עצוב במקום הזה. יש אחד שבא ומגיע לאיזה מקום, ושניים מכירים אחד את השני, כאילו הם הכירו מזמן. ממש מכירים אחד את השני וניהיה להם התקשרות ומכירים. ויש שניים שמעולם לא הכירו, ומיד אויבים זה לזה ושונאים זה לזה. כל הדברים האלו זה דברים סתומים שהם פורש אותם, זה דברים נעלמים. הסיבה היא בגלל שיש לאדם שייכות במקום הזה פועל לו שמחה, ואיפה שלא היה לו שמחה, אז יש לו ניצוץ קטן, שהוא צריך רק לדרוך ולצאת משם. אז הוא היה צריך לברר אותו. מתי שנגמר הניצוץ, אז הרצון והשהייה במקום כבר עבד. אז לא טוב לו במקום הזה. אז לכן, איפה שהיו אבותיו של אדם, יותר נוח לו לשעות. איפה שאדם היה, איפה שהיה הסבא שלו ואבא שלו, נגיד, היה לו ממלכה כלשהי או מקום, שיהיו שם, נגיד, בנו להם בית כנסת, בנו איזה מקום של תפילה, עשו איזה דבר. יהיה לאדם יותר התקשרות להתפלל בבית כנסת שאבא שלו יתפלל, או סבא שלו, משל בית כנסת שהוא עכשיו ילך לבד. שיותר ירגיש את הבית, את החמימות. זה לא בגלל בית וחמימות, זה בגלל הקשר הזה לניצוץ ששם הוא מגיע. תבין את הכוונה?
צדיקים יכולים לעשות לנו את הניצוץ? נגיד אם אני מדליק נר לכבוד צדיק מסוים.
כן.
איך אני יודע את הצדיק?
איפה שאתה מחובר? יש כאלו שמחוברים לדרך כזאת, לשיטה כזאת, לצדיק כזה.
כל יום אני פעם אחד אני רוצה עוד צדיק כזה, צדיק אחד אני עוד צדיק כזה, זה לא משנה?
אין בעיה, זה מצוין. כל פעם שאתה יכול, מה שאתה רוצה...
זה סיבה לכל הגלויות למעשה, כל גלות מצרים, שהיו צריכים לאסוף את כל הזה, כל הגלויות, בבל. ואני חושב עכשיו אולי בגלל גם השבועים שהגיעו לעזה, היו נכון. צריכים לברר את הדברים, אלא זה מהשפע הזה.
נכון, אז צריך באמת לכוון, בתקה בשופר גדול, לכוון שהם יגמרו הניצוצות ומיד ישובו כבר, וחיל בלה ויקיינו, שעשית אחר תפלוט את כל הקדושה הזאת.
אני חיל בלה ויקיינו, אם בן אדם מאבד איזה עבדה, יגיד חיל בלה ויקיינו, כי הוא למעשה מפריד את הדברים שהוא רוצה ממה שהוא לא רוצה. וקרה איזה מקרה בשבת חתן של יעקב, הם באו לכאילו זה, התארחנו אצל מישהו, והם שכחו את המפתח של הבית. הוא בא ואומר, מה קורה פה? אין להם את המפתח לבית, לחזור לישון שם. אז הם חזרו בדרך, ופתאום הם ישבו, אז הרב שכאילו, זה אמר, תגידו חייל בלה ויקיינו. הם אמרו חייל בלה ויקיינו. הגיעו, פתאום הם יושבים על ספסל, רואים את המפתח על הספסל, וחזרו. וניסיתי את זה בכמה מקומות פה, אנשים אצל הרב, זה הצליח, חייל בלה ויקיינו, זה סגולה למצוא עבדה.
יש לי עוד סגולה חשובה מאוד, סגולה מאוד למצוא את העבדה, להיות בן אדם מסודר. זו סגולה הכי גדולה, זה... עכשיו לגבי מה שהוא שאל, הוא שאל שאלה מאוד חשובה, כן. הוא שאל, מה לגבי אדם איך יודע את התיקון שלו ואת הדרך שלו בעולם הזה? שקשה. אז אחד הדברים החשובים בשביל שאדם ילך בדרך העולם הזה בנחת, זה תמיד לחפש ולבקש אחר רצון השם. אורני השם דרכך. אם אתה כל החיים שלך, כל יום, תבקש מהשם שאורה לך את הדרך ואת התיקון שלך, אתה תגיע. אם יגידו לך יום אחד תשובה על, על, על הדבר הזה, תדע שזה לעולם לא התשובה. התשובה היא תמיד החיפוש. עד היום האחרון של האדם, תמיד אדם יצטרך לבקש ולחפש אחר רצונו של השם. לעולם. אף פעם אי אפשר, אם אני אענה לך תשובה, הבקשה, הבקשה, התפילה, היא תכוון אותך. ניתן לך דוגמה. אומרים שלפני שאבא השם טוב הקדוש נפטר, שאלו אותו התלמידים לאן נלך, לאיזה רבי אחריך נלך. אמר להם, אם ייתן לכם רב, מי שתלכו אליו, תבקשו עצה לגאווה, אם הוא ייתן לכם עצה לגאווה, תדעו שאין בו ממש. אם הוא יגיד לכם, אין עצה לגאווה, רק תפילה, הוא רבי אמיתי, תדבקו בו. אותו שאלה שאתה שואל, זה אותו סיפור. כשאתה אומר איך אדם ידע את הדרך שלו ומה לעשות בעולם, אם נענה לך תשובה, אז ברגע שאתה תעשה את זה, אתה חושב כבר שאתה באמת לאמיתה. ואז אתה לא תעשה שום דבר אחר. ברגע שאתה תחפש, כל הזמן תחפש, ותבין שהתשובה לזה זה חיפוש, זה הבקשה, את השם, אז אתה תמצא. דוד המלך, כל החיים שלו התפלל. כל התהילים זה בקשה וחיפוש אחרי רצון השם. מה שיכול מאוד לעזור גם זה נגינה. תשמע ניגונים, תשמע את הניגונים שלך. אני אסביר לך למה. אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. הנגינה זה ברור. הנגינה זה ברור. ברור של... רוח טובה מרוח רעה. כשאתה שומע נגינה, הנגינה מושכת אותך למה שמתנגן. אתה שמת לב? שמת לב שהניגון הוא מושך את האדם למה שמתנגן. אם אני למעשה שם ניגון שמח, מיד מה קורה לכולם? שמחים. אם אני שם ניגון עצוב, אנשים בוכים. הניגון מנווט את האנשים לשמיעה לפי מה לפי מה שמתנגן. עכשיו, ניגון של תומה מוביל את האנשים למקום לא טוב. ניגון של קדושה מוביל אותך לקודש. זאת אומרת, הניגון מאוד יכול להטות לך את הלב למקום קדוש מאוד. אז אם אתה שואל אותי עכשיו, התשובה היא, מה שאני עניתי, תשובה אחת זה על החיפוש, תשובה שנייה זה הניגון. ניגון קדוש יוכל להוביל אותך לשורש נשמתך.
הרב, איך אדם יכול לדעת אם יש לו חבר שהוא לוקח אותו למקומות טובים, איך אדם יכול לדעת אם זה חברות, שהיא חברות טובה או שהחבר הוא לא טוב? לא טוב.
תראה, זו שאלה קצת קשה, כי אני אסביר לך למה. כי חבר הוא... החבר למעשה הוא נמדד בכל מה שהקשר שלך איתו. אם הוא דואג לך... יש חבר למעשה שהוא מאוד טוב, אבל הוא דואג לך ואוהב אותך ועוזר לך ותומך בך, אבל הוא רוחנית, הוא לא טוב. ויש הפוך, חבר שהוא קדוש, הוא מתאר והכל, הוא לומד ומלמד אותך יפה והכל, אבל הוא לא דואג לך, לא חושב עליך, לא כלום. אז אני אסביר. בדרך כלל חבר זה מאוד מאוד חשוב, חברים טובים. בדרך כלל רבי נתן מברסלב אמר פעם דבר יפה, הוא קנה לך חבר, שהקנה של הספר הוא יהיה החבר שלך. חבר הכי טוב זה הספר. אתה מבין? החבר הכי טוב זה הספר. יש חבר הכי טוב בעולם, קוראים לו פסנתר. אני מנגן, זה החבר הכי טוב שלי. נגנים ביחד, זה הקשר הכי טוב, זה חברות טובה. המשמעות של חבר אמיתי זה חיבור. החבר אמור להשלים לי את החיסרון שלי. אתה מבין? החבר אמור להשלים בך ולראות בך את הטוב, הוא אמור לחזק אותך ולעודד אותך. הרבי אלימלך למעשה מדבר בצטיל קטן שלו, יש לו את ההנהגות, כל מיני הנהגות שהוא חיבר, הרבי אלימלך. בסוף הנועם אלימלך יש הנהגות של הרבי אלימלך, זה כל מיני הנהגות שהוא חיבר, ושם הוא כותב שחבר, ושם הוא פשוט פוסק ומסביר, רק חבר כזה, לא חבר אחר, חבר שאתה יכול להשיח איתו, את הנקודת הלב שלך. אתה יכול להשיח איתו אפילו מה אתה רחוק מהשם, מה אתה רוצה חיזוק ועידוד, מה קשה לך בעבודת השם, והוא ידע איך להשלים לך את החיסרון הזה. שאם אתה מתרחק מהשם מדבר כזה וכזה, אז הוא יגיד לך, תעשה כך וכך, הוא יחזק אותך, הוא ייתן לך. אז זה חבר אמיתי. חבר שמחזק אותך ומעודד אותך, הוא מוציא אותך מהשברון לב שלך, והוא תומך בך. זה ככה גם כל אחד צריך להיות. בשביל שתהיו חברים טובים, צריך תמיד לחזק את השני. אתה צריך להבחין בקול של השני שאם הוא שבור, יש חבר רע. כאילו, אתה אומר לו איך אני שבור, מיואש, אז הוא אומר לך כן, תתייאש, אין לך מה לעשות. זה חבר לא טוב. החבר טוב זה שהוא מעודד אותך למרות כל הכאב, למרות כל השבר והקושי והרפל, ולכן צריך להידבק בחבר כזה. תמיד תעודדו ותרימו את הנשמות. תרימו אותם שאנשים יהיו... חזקים ולא יישברו, תמיד שיתחזקו בכוח מהשמיים. זה הדבר היחידי שיכול להביא את האדם למעלה.
יש ניצוצות בעבירות, יש ניצוצות ברק ובכל.
תשמע, אני מבין את מה שאתה שואל. היו כאלה הרבה שטעו בזה. הניצוץ הוא דבר קדוש. הניצוץ מהחטאים שבן אדם חטא, הוא יתפרד למקום לא טוב. עכשיו, תשובה אמיתית, התשובה האמיתית זה שבן אדם מגיע לאותו מקום, כמו שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, ולא ישוב אליו. זאת אומרת, התשובה האמיתית זה שבן אדם מגיע ללא טוב, ומכניע אותו וחוזר לצדקותו. זאת אומרת, התיקון הכי גדול לעבירה מסוימת, זה לא לעשות את אותה עבירה לעולם. זה התיקון הכי גדול. שבן אדם רוצה לתקן עבירה ואבון, שיותר יקבל על עצמו לא לעשות את זה. ויותר מזה, ללמוד על אותו עניין. אתם מבינים, יש כאלו ש... וזה נקרא תורה לשמה. שאני הסברתי לגבי תורה לשמה, שלמדים התוספות בתענית בדף זין, ו... שלום לכם. שלמדים... הכוונה היא ללימוד תורה לשמה. מה זה הלימוד תורה לשמה הזה? מהו הלימוד תורה לשמה? שבן אדם לומד במה שהוא חסר. אם יש אחד שנכשל בלשון הרע, כל הזמן נכשל בלשון הרע, הוא לא מצליח לשמור את הפה שלו. אז אל תגיד לו, תלמד עכשיו על הלכות שבת. תלמד הלכות שבת, ותלמד גם הלכות לשון הרע. הלימוד לשמה יש על האדם, שאדם לומד במה שהוא נכשל. אם אדם נכשל במראות אסורות, חייב להפריש כמה זמן ביום וספר ללמוד על העניין של שמירת עיניים. כמו ספר מחזה עיניים, שאתם מכירים, שמאוד מעלה גדולה מאוד. ללמוד בספר הזה, ספר מחזה עיניים, הקדושת העיניים, תרת הקודש, אדם נכשל בקדושת הברית, שילמד על הברית, זה חשוב, כי אנשים לומדים כל מיני דברים מסביב, אבל על הברית הם לא לומדים, אז צריך ללמוד קצת מזה, קצת מהנושא הזה ללמוד בכל יום, שאדם יהיה לו את הכוח להתגבר. עכשיו, אם אדם לא לומד על אותו עניין ומאותו דבר, אז ידע בוודאות שמתי שהוא חס ושלום הוא ייכשל. עכשיו, לגבי מה שאתה שאלת, זה לא מדויק, הדבר הזה. זה לא מדויק. יש דבר שקרוב לזה, קרוב לזה, זה מתי שבן אדם עשה תשובה בדיעבד על כל המקומות שהוא היה. כאילו, אבל זה לא לכתחילה, כאילו, אין מציאות שיזרקו בן אדם לשם, אלא מחשבים את כל מה שהוא עשה, אם הוא שב בתשובה, ואז זה נהפך לו לזכות. תמיד כאילו מה אני מתכוון? יותר כאילו בן אדם ששב בתשובה, ואז כאילו התשובה מהאהבה מזכה לו כזכות את כל מה שהוא עשה. אז כל מה שהוא הלך אחורה, זה שב לו בתשובה. אבל זה לא מלכתחילה בן אדם שהוא חושב, אומר, יש לי ניצוץ קדוש במקום לא טוב, הוא הולך וזה. אדם כזה חס ושלום יכול לאבד את נשמתו, ואת העולם הזה ואת העולם הבא שלו, וזה לא נכון. כי אין ניצוץ קדוש שם. אין מציאות שימשכו בן אדם למקום הזה. ואדם צריך למסור את נפשו שלא להגיע לדבר הזה. רק מחשבים על מי שעשה תשובה. כמו רבי אלעזר בן דורדריה, וכמו אותם קדושים, יוסף משיטה, שלא רצה להיכנס להביא את המנורה שוב, היו מנסרים את בשרו הרומאים ככה, עד שצעקה, די לי, שכנסתי לבורי פעם אחת, לא חיסנו פעם שנייה. אתה רואה, נגיד מעשה כזה, זה היה פגם מאוד גדול, אבל חטא מאוד גדול, אבל הוא לא שווה אליו יותר. הוא לא הסכים לעשות את הלא טוב הזה. עכשיו אתה רואה, נגיד, היה לו ניצוץ בבית המקדש להוציא את המנורה, לא היה לו ניצוץ שם, זה כאילו, הניצוץ היה מההתחלה. עכשיו בוא תשלח אותו מההתחלה שוב, זה לא קיים.
מה שהרבן אמר, בדיעבד,
כן? שם כן, זה הוא נמשך לשם בגלל שהיה לו שם איזה ניצוץ כלשהו, או שזה סתם היה בחירה שלא לבחור ברע?
מי, על מי אתה אומר?
סתם, אני אומר, כמו יוסף ראשיטה, או כל בן אדם שעושה עבירה, הוא נמשך לעבירה בגלל שיש שם משהו שהוא צריך לתקן?
לא, הוא לא צריך לתקן, הוא צריך לתקן את עצמו לפני שהוא יגיע לשם. הפוך, החטא והפשע, כל חטא ופשע מרחיק את האדם לאין שיעור. ובן אדם צריך להתגבר בכל כוחו לא להגיע למקום הזה, לא משנה מה יהיה. צריך למסור את עצמו כמו יותר מאש. אש זה חשב אצלו כמים. ואשרי אדם לחשוב השם לא אבון. אשרי אדם שיגיע לדרגה כזאת, כותב ברבי חיים מצ'רנוביץ, בבאר מים חיים, שיגיע אדם לדרגה כזאת שהוא לא יחשוב שם השם רגע אחד, זה חשב לו לאבון. זה חשב לו לחטא הכי חמור. זה דרגה מאוד גדולה. אשרי אדם לחשוב השם, ואבון, זה הדרגה שלו. שאדם שיעשה תשובה בבחיות ותענית על מחשבה לא טובה. פעם היו עושים תשובה על זה, היום אנשים מתירים לעצמם רק את הדברים לא טובים, זה לא נכון. צריך לעשות תשובה ולמסור נפש, ומי שמוסר את הנפש שלו על הדבר הזה, אז השם אומר לו, אין דבר כזה, כל ניסיון הוא מדרגה להגיע לדרגות עצומות ונוראות. כל ניסיון הוא מתנה. כשיש לאדם ניסיון וקושי בהתמודדות, זה מתנה. קיבל באותו רגע מתנה וקרש להגיע למקום הרבה יותר גבוה. עכשיו, אם הוא חוטא, הוא פשוט הולך אחורה. יש תקווה להכל, הוא לא יעובד לעולם. יעשה תשובה ויתקדש, ויתאר עד שהשם בשבר עפה לו, שהשם יקבל את התשובה שלו. אבל הפוך, אם הוא היה יודע איזה ניצוצות הוא יקבל ויתקן, אם הוא יתגבר על העבירה, והוא יעשה בכל כוחו למסור על זה נפש, ולהתקדש ולהתאר, אז הוא ישיג פי כמה וכמה, ויכול לעלות למדרגות נוראות, נוראות, והוא יקפץ פשוט לסולמות, זה כמו אחד שילך במדרגות ואחד שיעלה במעלית. פשוט יעלה ברגע אחד למעלית למקומות.
גם במקומות? אתה חושב, אבל לדוד למשל, ראויה הייתה לו בת שבע, ויש איזה שדר משהו גם על זמרי או משהו, שהוא גם, זה היה משהו שהוא כאילו, אני מנסה להבין אם זה משהו שהוא נמשך אליו, כי היה לו באמת איזה תיקון שהוא היה צריך לעשות שם. יש בתוך העבירה משהו...
תראה, אני אסביר לך משהו. לגבי כל הדמויות הגדולות האלו, כמו דוד, שלמה, הרבה לו נשים, כל הדברים האלה, איך אומרים, זה משהו שצריך מתישהו להסביר בשיעור בפני עצמו. אולי מתישהו אני אעשה לכם על זה איזה שיעור ויסביר לכם רק על הנושא הזה. זה לא כל כך נכון לדמות את זה, כי אנחנו מדברים על מלך ישראל, מדברים על נשמות שהן בכללותם עוצמות הכי גדולות שיש, וזה דברים שהם לא למידתנו. וזה בוודאי לא היה חטא, שכל אומר דוד חטא אינו לטועה. וזה לא עוד תשובה ליחיד, ולהראות לנו תשובה לכולנו, כמו חטא העגל, התשובה לרבים. ללמוד מהם ולחשב כאילו כמו שלהם היה, לנו יש, זה לא נכון, כי זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אנחנו צריכים יותר להצמד לספר, ולא לזוז מילימטר אחד קטן מהשולחן ערוך. כל הלכה לדקדק קלה כבחמורה ולשמור, בפרט על הקדושה שלנו, וכמובן מה שהשם ציווה אותנו בתורתו, אבל זה לא שייך. לגבי התשובה שאדם יעשה, שהוא ישוב בתשובה, שלמה מת השם, אז הוא יזכה לברר ולתקן המון בבת אחת. זאת אומרת, יש לו הזדמנות להגיע לפסגות נוראות, אז זה מתנה בשבילו. חבל שהוא כאילו מתרחק, הפוך. אדרבה, הריחוק הזה מהשם, הניסיון, הוא מתנה הכי גדולה. כל קושי שיש לאדם הוא הזדמנות בשבילו להגיע למדרגות גדולות. יש ניסיון לאו דווקא של קדושה. אם יש אדם שיש לו ניסיון של עצבות, עצבות זה גם ניסיון. יש לאדם עצבות, דכדוך בנפש, מרירות, קושי, צער, כאב, סתם, בלי סיבה. והוא מתגבר כנגד זה ונסה לשמח את עצמו, ונסה לשמוח ולא להישבר, הוא עולה מדרגה. על כל קושי, זה עולם של צער. העולם הזה זה עולם של קושי. לא סתם הנבראים מפתחים את העולם מסיבה אחת. כי כולם רוצים לצאת מהעצבות. למה בנו קניונים? למה בנו בתי מרחצאות? למה בנו מקומות מפוארים בעולם? מה הסיבה לכל העשייה שאתם רואים בעולם? זה רק בשביל דבר אחד, שאנשים לא יישברו ויהיו בצער. כל העשייה שאתם רואים היא נוצרה בגלל צער. הבני אדם נמשכים לצער ועצבות, הנבראים. בכל העולם, אז הם יצרו כל מיני מקומות שאם תסתכלו, אם נפענח וננתח את המציאות האמיתית שהם עשו, תראו שכל מה שהם יצרו בעולם זה דברי אבל. הכל זה שטות. כל הבתי מלון, המפוארים והכל, זה בסך הכל מיטה עם בית כיסא, זהו, וזה זה נגמר. אין שום דבר בעולם, וכל מקום הכי מפואר עושים את זה עם ים ובריכה, זהו. זה התאוות שיש להם לעולם להציע. או איזה אווירון בשמיים, וזה זה נגמר. אין איזה משהו ממשי, משהו דמיוני שיצרו פה בעולם. הכל זה אותו דבר, בכל מקום בעולם. כל מקום שאדם ילך, הסתכלו. תסתכלו שכל העולם הזה, כל המטרה שלו, מה שהנבראים עשו, הגויים, כמו שהם בנו בארצי מרחצאות, וכל מה שהם עשו בשבילהם, כמובן לעתיד לבוא, שאנחנו נזכה לראות הכל יפר לתוך קדושה והכל, אבל כל המציאות הזאת בשביל שהם נוטים לעצבות, והם רצו לפתח המון דברים שיעבירו להם את הזמן, ולא יצערו אותם, כי אין להם את התורה. אז הם יוצרים כל היום דברים כאלו. שירתקו אותם, שיעניינו אותם, כל הטכנולוגיה, זה דמיון. כל הסרטים, כל מה שיש בעולם, זה דמיון. הם מושכים את העולם לדמיון בשביל שלנסות לשמח אותו, או להציב אותו, או לשלוט לו ברגשות, על ידי המדמה. ואם היה להם את התורה, אם היו תואמים את הטעם הזה של התורה, מה יש בתורה, שבתורה יש הכל, ויש אמת חדה, אין מדמה, אין כלום. תראו לי משהו שכתבו עליו כל כך הרבה ספרים. כל כך הרבה ספרים, כמה ספרים יש, כמה ספרים על... אין משהו שאין לו ספר, כמה ספרים, כמה הלכות, איך לחיות ואיך לזוז בעולם, ארבע חלקי שולחן ערוך. כל הש"ס, כל התלמוד, בבלי, ירושלמי, פסיקתא, תוספתא, מכילתא, ספרא, ספרי, כמה יש ללמוד? כל הרמב״ם, מעריף, כמה גדולים חיברו לנו חיבורים בשביל שנדע איך להלך פה בעולם, ואלו אין להם את כל זה. אז יש להם טכנולוגיה, למה? כי יש להם צער. אין להם פיקודי השם ישרים ושמחי לב. אין להם את השמחה הזאת. אז זה נובע מתוך העצבות והחיסרון. אבל כשיש לאדם שמחה אמיתית, אז הוא לא מוצא שום חיסרון, כי הוא שמח במה שיש לו. אז הוא לא נצרך לחפש את הרגשות, את כל הריגושים. זה לא מה שמשמח אותו. הוא יכול ללכת בשביל ליישב דעתו, יכול ללכת בשביל לפקח דעתו, בשביל להתקרב לשם, בשביל להתבודד, אין בזה בעיה. אבל האם זה נותן שמחה? האם זה עושה שמחה? זה לא עושה שמחה. שמחה זה לא עושה. לכן כל מה שאתם רואים את ההתקדמות שיש בעולם, זה בגלל שהנבראים חסרים והם עצובים ונוטים לעצבות. ומי שמתגבר על העצבות והוא שמח בכל כוחו, אז לא רק שהוא יוצא מזה, הוא גם מוציא מזה והוא נותן תקווה. אתם יודעים כמה אנשים שמאבדים עצמם לדעת יש בעולם, כמה אנשים שמאבדים את עצמם לדעת ולא רוצים לחיות ומתייאשים ושבורים ומתים, כמה צער יש, כמה אנשים נופלים לחטאים, הכל זה בגלל העצבות. העצבות הזאת, תדעו לכם, זה הדבר הכי מסוכן שיש. לעולם אל תהיו עצובים, לעולם, משום דבר, לא משנה מה יש לאדם. אפילו ראה את הדוח הכי מפחיד שבעולם, שהרופא הראה לו שכבר הכל, לא משנה מה. לקחת את זה, לא להתייחס, ולהיות בשמחה תמיד. להיות בשמחה על כל שנייה ורגע ממשי עכשיו. כל יום הוא כמו יהלום. לעולם לא יחזור יותר. אם אדם יתבונן בזה באמת ושמח, הוא יעריך את עצמו, באמת יעריך את המתנה ואת קרבת השם, שבכלל זכינו פה בעולם הזה להרים רק את הראש למעלה. זכיתי רק להרים את העיניים לשמיים, זכיתי רק להתפלל לשם, זכיתי רק להתקרב אליו, זה הדבר הכי גדול שיש בעולם, זה המתנה הכי גדולה שיש, מה לנו לבקש יותר מזה? את קרבת השם. יודעים, כולם פה בעולם, הלב שלהם נוטה לאהוב בשר ודם. בשר ודם קרוץ מחומר, כל הנבראים אוהבים. זה אוהב לזה, זה אוהב לזה, אישה לאיש, אהבת איש לאישה, כל האהבות זרות, כל הדברים שיש. אבל מי אוהב את השם יתברך? מי זוכה לאהבה עם השם? דוד המלך היה מאוהב בשם יתברך, היה אוהב אותו. כל הזמן תראו את הספר תהילים, ספר שהוא מלא באהבה לבורא יתברך, כל האהבה הזאת. והשם יתברך אוהב לדוד, השם יתברך אוהב לאברהם אבינו, השם יתברך אוהב לכל האבות הקדושים, לכל הצדיקים, שבאו פה לעולם וידעו שהעולם הזה הוא לא העיקר, הוא רק כאמצעי למשהו עתידי שעתיד להתגלות. כי שיבוא השם ביום הגדול הזה שנזכה לו והוא יתגלה לנו, אז יראו כל הנבראים שהיה צריך לאהוב אותו, וכל הנבראים שהיה צריך לעשות את רצונו, לאהוב את השם. ותראו עכשיו זה המצווה הכי גדולה, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ברוך שם גומר אותו לעולם ועד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה הציווי שאנחנו מתחילים מיד בפרשת קריאת שמע, לכוון ב"ואהבת", ואהבת, מצוות אהבת השם, לאהוב את הבורא יותר מכל דבר שבעולם. אפילו נותן נפשך, בנים, מסירות נפש, ממון, כל מה שיש בעולם, מה שיש, האדם יאהב את הבורא יותר מכל מה שיש לו. שאין דבר שיכול להשתוות עם האהבה הזאת לשם יתברך. כשרואים אותך, ידעו שאתה מאוהב בשם יתברך. שיש לאדם קשר ואהבה עם הבורא, והוא אוהב את השם, והוא גורם ללבבות לאהוב את השם. גם אישה שתאהב את הבורא, וגם איש שאוהב את הבורא, זה יותר ראוי לנבראים לאהוב את הבורא בעצמו, במקום לאהוב בשר ודם.
אבל איך אפשר לזכות באמת לאהוב את השם ולהיות צדיקים? אני מתכוון, מלא אנשים כל החיים מנסים, יש להם ניסיונות, ומנסים להתקרב ולהתחבר לשם. איך אדם, רק יחידי סגולה זוכים באמת להתחבר ולהתקרב לשם, איך אדם יכול לדעת שהוא הולך לזכות, שהוא יזכה באמת, להיות באמת מחובר ודבוק בהשם כל החיים?
תשמע, אני אגיד לך, שאלה מאוד יפה מה שאתה שואל. אני ממליץ רק על כמה דברים קטנים ובודדים. אחד זה נגינה. נגינה היא מאוד מקרבת לשם. נגינה קדושה כמובן, כן? לא נגינה טמאה. נגינה קדושה שגורמת ללב להתעורר לשמיים. ניגונים קדושים. אם אתם אומרים, אני לא יכול להעיד על ניגונים שלי שהם טובים וקדושים. אבל נגינה שלי זה נגינה טובה. שמיע, רק לשמוע, לא צריך לנגן. ניגון זה, לנגן זה ביטול תורה, זה ביטול זמן, אני אומר לכם. זה סיוט, זה סתם, אין בזה צורך. אם לא להיכנס לזה, זה סתם. היום אני יודע לנגן, נגן, אבל בשביל מה, עדיף לשמוע ניגונים, ליהנות כבר, מישהו שכבר טרח עליך ועשה את זה, תהנה מזה. כך תשמע, תהנה. בגמרא במסרת ברכות בדף עמוד ב', הגמרא אומרת שהשמח בייסורין יראה זרע, יאריך ימין. אם אדם שמח בייסורים, הוא יאריך ימים. זאת אומרת, השמחה בייסורים, כשאדם מקבל אותם באהבה, הוא זוכה לאריכות ימים. אתה שומע, כאילו, זה הבטחה מחכמים לאריכות ימים ושנים. כשבן אדם מקבל ייסורים, אבל באהבה ובשמחה, כל קושי שיש לך, כל התמודדות שיש לך, אתה מקבל באהבה ובשמחה, כמו שהסברתי, ואתה מקבל את זה עוד יותר, אז אתה זוכה לאריכות ימים. זה הבטחה. חכמים, במסרת ברכות בדף ה', זה לא הבטחה שמישהו הבטיח לך, זה הבטחה של הגמרא, של חכמים, זה לא משהו אחר. זה סגולה לאריכות ימים ושנים.
בלי טעם, אומר, קיבלתי ייסורים ולמען שמח.
אני שמח. רצון השם, כי השם חפץ את השם, יואב השם יחיר, כל שהשם חפץ בו, מדכו בייסורים, כל שהקדוש ברוך חפץ בו. הגמרא אומרת, מדכו בייסורים, הוא חפץ, מקרב אותו, רוצה להוכיח אותו, רוצה לנקות אותו, רוצה לקרב אותו. לא לחפש טעמים, לא. לעשות רצון השם. זה הדבר הראשון, זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה מה שהרמב"ם יכול לתת תורה פרק ב' הלכה ב', להתבונן בבריאה, מוזיקה, נגינה, לקבל ייסורים באהבה ובשמחה, מה שהוא שאל. רמב"ם יכול לתת תורה פרק ב' הלכה ב', להתבונן בבריאה של השם, כל מה שהשם ברא, עצים, שמיים, גלקסיות, כוכבים, להתבונן בבריאה, ביופי של העצים, הפרחים, להתבונן בה, להתחבר לבורא, להתחבר לבריאה שלו, להסתכל על היופי הזה, על הקרבות השם, זה מעורר התקרבות לשם, התפעלות, שאתה רואה את זה.
אדם שעושה את כל זה, אבל בלימוד האומץ, הוא לא מצליח. הוא לא מצליח לקיים מצוות מסוימות, הוא לא מצליח להתגבר על כל מיני מצוות מסוימים, אבל הוא עושה את כל זה.
אם הוא יעשה את זה, אני אומר לך, בוודאות שהוא יזכה לצאת מרע גמור אל הטוב המוחלט. בוודאות. בוודאות. כי זה דבר שבסופו של דבר, שום דבר לא יוכל על זה. ואני מדבר כמובן שיהיה לו בסיס של תורה, כן? בלי תורה אי אפשר לעשות את זה. זה תורה זה ודאי, אני אפילו לא אומר את זה בין הסימנים. לימוד תורה, לימוד תורה יש, אבל להוסיף גם נגינה דקדושה, להוסיף גם שמחה בכל מה שאתה עובר. והדבר השלישי, שזה החשוב, זה ההתבוננות בבריאה. הלכת לפה בדרך, הלכת. כמה עצים יפים יש. ראית כמה עצים? איזה עצים יפים, איזה... תראה פה אפילו, תראה את העצים. מתי הסתכלת פעם על הציץ? אתה יודע, אני חושב על זה דבר, אמרתי פעם דבר יפה. אדם עכשיו הולך, מביא הביתה זר פרחים. קנה זר פרחים. קנה הציץ, קנה זר פרחים. כמה הוא השקיע בפרחים האלו? קנה כמה וכמה, קנה כך וכך בכסף, קנה את זה. עכשיו שהוא קנה את זה, הוא מסתכל על זה בבית, נכון? למה הוא קנה את זה? מחוץ לבית יש כל כך הרבה פרחים יפים, ועל זה הוא לא מסתכל, למה? כי הוא לא קנה את זה. הוא מה צריך לקנות את זה, והם דמיין שכל העולם הזה שלו, שזה חכמים אומרים במסורת סנהדרין בדף ל"ז, שחייב אדם לומר, כל העולם נברא אלא בשבילי, נברא בשבילך, תצטרך לתקן את העולם, לסדר את העולם. תחשוב שכל מה שאתה רואה פה, כל העצים והפרחים ומה שאתה רואה, זה לכבודך. אז תתבונן בבריאה, תראה את העצים, איך הם זזים, איך הם שרים, תראה את הכוכבים, איזה מתנה זאת, זה מתנה להתבונן בבריאה. בכלל להסתכל על השמיים, מה זה השמיים? להסתכל רק על להביט למעלה, להסתכל למעלה. לשמיים, זה מתאר את הלב, זה יהפוך אותך להיות כשר, קדוש, דבוק בשם, פתאום הוא ידבר איתך גם. הכל יהיה, הכל, הכל, אתה תגיע לדרגה כזאת שפשוט, הכל מה שאתה רואה פה זה פשוט. האדם מסובך, הוא חושב שהוא, הכל צריך לבוא, ישועה מפה, בקשה מפה, הוא רוצה את הישועה שלו, מסובך. תקע פעם, מישהו צריך ישועה, בא אליי, אני אומר לו, משהו הכי פשוט לעשות. אמר לו, משהו פשוט, משהו, זה... הוא אחרי זה אומר עוד הפעם, מה לעשות? מה עוד לקבל עצים? מה עוד? מה לא צריך זה, זה? מה עוד זה? לא זה, זה? הוא לא מאמין. יש אחד, אמרתי לו משהו קטן, פשוט, בסוף הוא רואה ישועה, בגלל הדבר הפשוט הזה. פשוט, הישועה היא משהו פשוט. בקשה מהשם צריך לבוא בפשוטות. אתה לא יכול לבוא אליו עם הרבה שכל. או עם עוצמה וזה, אתה כלום, אנחנו כלום. השם צריך בתמימות ובפשיטות לבקש בקשה והוא יושיע. לא צריך לבוא אליו עם שכל ועם כל מה שמסביב, כי זה לא...
שאמרת בפרק, שבהפעם של
הישראל חם הייסורים.
הרי כשבן אדם כואב לו, אז זה כואב לו. איך הוא ישמח? הוא מקבל, הוא יודע שיש השם, הוא מקבל את הכל. אבל איך הוא יכול להגיע לשמחה, להאמין שזה באמת מהשם, ולהתגבר על הדבר הזה ולצאת מהדבר הזה?
תוך הייסורים.
אני אגיד לך את האמת, אי אפשר לשמוח בייסורים. זה יהיה שקר. קשה להגיד את זה שאדם יכול לשמוח בזה שהשם היה חפץ בו, ובחר בו בשביל לדכות אותו ולייצר אותו. זה רצון השם, אם השם בחרת בי לצייר אותי וככה להקשות עליי, שיהיה לך נחת מזה, אני שמח בזה שמחרת דווקא בי בשביל שיהיה לי כואב או קשה. אתה אומר לשם, בזה אני שמח, אבל להגיד לשמוח בתוך הכאב, בתוך הצער הזה, שאדם יהיה שמח, זה לא אפשר להגיד שיהיה שמח. זה אפשר להגיד לשם, תיקח את זה ממני, שאני לא אהיה בצער. למה? כי בכל צרתם לא צר. אני לא רוצה להיות, לסבול את הכאב הזה, כי אני יודע שגם לך יש צער, כי בכל צרתם לא צר, ואז יש צער לשכינה. ואני לא רוצה שיהיה צער לשכינה, לכן תיקח לי את זה, ואני לא רוצה את זה. זה מאמר יפה שחיבר רבי מאיר מאפטא, בסוף האור לשמיים, בדף האחרון, הוא כותב את מה ששאלת ומה שאמרתי עכשיו.
אהבת הצדיקים זה לא בעצם אהבת השם?
כן. כי בסופו של דבר אתה אוהב את השם על ידי אהבת הצדיקים. אתה נוסע עכשיו לרבי שמעון, אתה קורא את הזוהר, הדרזותא, אתה אוהב את רבי שמעון, אני מחובר לרבי מאיר בעל הנס. איזה אור, איזה קדושה ברבי מאיר, איזה קדושה. למה אתה אוהב? כי הם גילו לך את השם. אהבת הצדיקים זה לא כאהבת צדיקים, זה אתה מחפש את השם יתברך. ועל אדם ניכר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, על ידי עבדיו, ואז אתה מתקרב יותר על הקדוש ברוך הוא, אז אין בזה בעיה.
זה השאלה שלי, איך יכולים בצד ימין צריך להתקרב בצדי? בצד שמאל יש עניין, ארור הגבר שנפתח באדם. איך יכול לעשות באמצע הדרך?
לא הצלחתי להבין את השאלה.
בצד ימין צריך לקרב לצדיק, אני בעל תשובה, הבנתי, took me a long time, הרבה זמן הגיתי להזמין שזה כמו רצון השם, צדיק גוזר, השם מתקיים, מה זה? שהרצונו אותו דבר, אוקיי, הבנתי, להתקרב לצדיק, אוקיי, ואיך יכולים לקרב לצדיק בלי הכללה של ארור הגבר שלך באדם? איך יכולים ללכת לצדיק ולא לבת שלך, הוא...
הבנתי, טוב, זה אם יש לך רב שהוא אדם, אתה מבין? אם הרב דומה למלאך השם זוכות רב הקשם פיו. אלה שיש להם רבנים שהם בני אדם, הם צריכים באמת, הם בבעיה. אבל מי שיש לו רב שדומה למלאך השם, אז זה לא השאלה.
על הפתק.
הבנת?
לא, עוד מה. לא לעשה את הרב לך שהוא מלאך כמו זה, לא.
אני הבנתי את מה שאתה אומר. אני אסביר לך. אתה מסכים איתי שעכשיו ללכת לרבי שמעון בר יוחאי, ולשבת בהידרה ולקבל ממנו, לפתוח בכל מה שהוא אומר לך שהוא יכול לפתור את העולם, במסכת סוכה בדף מ"מ עמוד ב', שם אומר, הוא מתבטא על עצמו בלשונות מאוד מאוד גדולים, שהוא יכול לפתור את העולם מן הדין. אז אני עכשיו סומך עליו, נשען, נפתח על רבי שמעון, שיציל את העולם מן הדין. אני עובר על ארור הגבר שיפטר באדם?
לא, כי זה אותו דבר, זה רצון השם עכשיו.
זה רצון השם שמתגלה לידו.
זה לא שאלה, השאלה שמישהו הולך להרב לשאול אותו ברכה, הצלחה, משהו כזה, ארור הגבר, טוב לעשות באמונאי, מי בתוך באדם, טוב, זה יותר טוב להאמין בהשם מהברכה מהצדיק, אבל יש עניין לקרב בצדיק.
אז עוד הפעם, אני הבנתי את השאלה.
הבנה.
אתם הבנתם?
כן, הבנתי.
תסבירו לו אחרי זה.
תסבירו לו אחרי זה, הרב.
לא, אבל יש, אתם קרואים אדם, ולאומות העולם קרואים אדם. אם הרב דומה למלאך השם, תורה בקשו מפיו. ואני הולך עכשיו לרבי שמעון בר יוחאי, זה לא אדם. זה נשען על רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא מלאך. אבל ממנו תורה.
כי בצלם אלוקים עשה את האדם שכתוב לו עכשיו בפרקי אבות. וכל אדם, גם גוי,
כל אדם.
אדם.
האיסור שלא תרצח, לא תגנוב, אין אחיך. התורה לא חילקה, כן? כמו איסור גזל, גם גזל של אקום אסור. אסור לחב שלום לגנוב גוי. למה התורה לא אמרה לא תגנוב את אחיך. זה התלמד מזה שגזל אקום מותר.
יש לו צלם.
לא תגנוב את אחיך, לא כתוב, אין דבר, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, אין חילוק, התורה לא הסמיכה אחיך, אז כולם באותו כלל. וצלם זה שייך על כל הנבראים. זה אותו דבר, כאילו, כולם באותו צלם. גם הגויים, גם הרשעים, גם זה, כולם יש להם צלם. רק זה צלם טמא, זה צלם טהור, זה צלם קדוש, זה... עובד עבודה זרה, זה רחוק, זה קרה, זה קרה, אבל לכולם יש צלם, כל הנבראים, חביב אדם שנברא בצלם, הקדוש ברוך הוא חס על כל הנבראים שלו, וראית את זה בפירוש במגילה בדף י' עמוד ב', מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. הקדוש ברוך הוא אפילו ריחם על המצרים, חמל על זה שלא יכל לקבל שירה על מעשי ידיו טובים בים, הוא חומל על כל מעשי ידיו, כולם נבראו בצלם הזה.
אם כולם בצלם, למה נעשה אדם נאמר באחורי
הרב, יש שאלה, איך בן אדם יכול להיגמל מסיגריות?
להיגמל מסיגריות?
כן.
אז אני מבקש מכולם, בעזרת השם, להיגמל מסיגריות, מי שיש לו חבר או קרוב שמעשן, לפרוש מזה. אז אני אתן לכם כמה עצות חשובות בשביל להינצל מדבר לא טוב. לא עזוב אותך מהניצות כזה. ניצות כזה אנחנו לא רוצים. זה מתחיל מהניצות הזה של הזיזית. אז תראו, אז ככה. קודם כל, כל הנהגה טובה, למשל אדם רוצה לקום חצות, אדם רוצה נץ, אדם רוצה כל דבר שיש לאדם קושי, כל קושי שיש לאדם, הדרך להיגמל ממנו, זה קודם כל להתחיל להפסיק בצורה מידתית. אדם עכשיו רוצה להפסיק לעשן, הוא מעשן נגיד חמש סיגרים, לא יודע כמה. אנשים מעשנים קופסה, קופסאות, לא מבין בזה, במספרים של הקופסה, כמה יש בקופסה, אני לא יודע. אבל נגיד אדם מעשן 20. 20 קופסאות? 20 בתוך קופסה. אדם מעשן 20 סיגרים. מתחיל לעבור 1-1-1, שבוע אחד הוא מוריד ל-10, חצי. אחרי שבועיים יוריד ל-5. שלושה שבועות להוריד בהדרגה. אדם רוצה לקום חצות. אז צריך להתחיל לקום, נגיד יקום, רוצה לקום, יקום לחצי שעה, רוצה להיות ער בלילה, יקום מחצות עד חצי שעה, ילמד חצי שעה, יחזור לישון. אפילו שלא כך תישן. שבוע, שבועיים אחרי זה יהיה ער שעה. חודש אחרי זה יהיה ער שעתיים. חודשיים אחרי זה יהיה ער 3 שעות. אלו שקמים בבת אחת ומתחילים להפך להם את החיים, הם לא מצליחים להחזיק הרבה. לא מצליחים. צריך כל דבר בהדרגה, 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 בהדרגה. מה שכן, אם יש בן אדם שהוא חזק, יכול לקבל החלטה ולהגיד לעצמו, אני בסיגרות יותר לא נוגע ומפסיק לעשן, תבוא לברכה. אני הבטחתי בלי נדר שאני אעשה כנס קטן לכל מי שקיבל לעצמו להפסיק לעשן. יש כמה שהביאו לי את הסיגריות שלהם, את הטבק בתוך שקית, זרקתי את זה, כל מי שקיבל לעצמו להפסיק לעשן, לקחתי את הכל וזרקתי את הכל לבחוץ, זרקנו את הכל. אז מי שרוצה להפסיק לעשן, כן, כן. מי שרוצה להפסיק לעשן, אנחנו נעשה כנס רק בשביל כל מי שהפסיק לעשן, בשבילו. רק בשבילו. מי שלא יפסיק לעשן, שלא יבוא. רק מי שיפסיק לעשן, מוזמן. לא, מי שלא התחיל, זה יש לכם משהו אחר, אבל רק למישהו כזה...
זה מנהל אותנו, זה הדבר איך? שזה מנהל אותנו. זה לא מרצון, אנחנו לא רוצים, אני לא...
אז צריך להבין, תקשיבו, אתם לא יודעים כמה יש השפעה של כל החברות הגדולות, שזה תעשייה של ממון. הם מחדירים לאנשים שאי אפשר, הם מחדירים לאנשים שזה מרגיע, שזה אי אפשר להפסיק, שזה בחומר ממכר, זה שטויות. אין חומר ממכר בזה, וזה לא נכון, וזה סתם מחקרים, וזה סתם שטויות. זה לא ממכר, וזה לא שום דבר. אין דבר שהוא ממכר. אין דבר כזה בעולם. לגוף אין שום דבר שממכר. כלום. חוץ מתורה, כן.
גם קופאין לא הרב?
כלום, שום דבר. זה סתם. אומרים מדענים, תראו, אתם צריכים לדעת, אתם לא יודעים כמה החדירו פה באנשים דעות משונות. והכל זה תעשייה של ממון. אז מה החדירו לאנשים? קפה זה תעשייה של ממון בכל העולם. אז רואים, קפה זה ממכר. כולם, יש בזה חומר, וזה ממכר את הגוף, וזה, זה לא ממכר. זה גוף זה חומר שהגוף נמשך, כמו סוכר, אינסולין. אחרי שבועיים שאדם מפסיק לאכול סוכר, כל מה שהוא יאכל אחרי סוכר, יהיה לו מתוק בצורה מוגזמת. לא צריך, הגוף אחרי שבועיים כבר יכול לנקות את זה. שבועיים צריך בן אדם לפרוש ממה שהוא לא טוב, אחרי שבועיים הגוף מתחיל לייצר את כל מה שהיה חסר ומתחיל להיבנות לבד בלי זה. יכול להסתדר בלי סיגריות, בלי סוכר, בלי כלום.
המוח נתפס.
שום דבר. איך?
המוח נתפס.
אין, המוח לא נתפס, זה סתם שטויות. סתם שטויות.
במה
להחליף
את האפקט של הסיגריה?
להחליף את האפקט של הסיגריה? באוויר נקי. תנשום, כל פעם תרצה במקום לקחת סיגריה לתוך הפה שזה מכניס זיהום לריאות. דבר שהוא לא טוב לריאות. הנה, עכשיו אתה רואה אוויר, הנה, תעשן את האוויר. יש יותר טוב מלה... אתה יודע איזה מרגיע זה? אני לא צוחק. אני באמת לא צוחק, אתם צוחקים, אני מסביר לכם בצורה הכי פשוטה. תקשיב, תיקח בן אדם כזה, שעשן סיגריה, שחונק את עצמו, לוקח את הריאות, שאין להם תחלופה, אתם יודעים שאין תחלופה לריאות. אם אדם לא על אף אחד מעם ישראל, צריך לעבור השתלת ריאות זה דבר שהוא מאוד מסוכן, צריך לחכות בתור בשביל לקבל את זה, וכבר קיבלת ריאות, הכל חדש, צריך לפתוח, להחליף לו את הריאות, לשים לו ריאות של מישהו אחר, וזה גם בספק חס ושלום מחזיק, לא תמיד זה מצליח, וגם אם זה מצליח זה מחזיק, לא רוצה להגיד לכם כמה זמן שלא לשבור אנשים ולאש אותם. אני מבקש בכל לשון, כל מי שאוהב אותי, כל מי שקשור אליי באיזה דרך ואוהב אותי ורוצה להקשיב לי, תקבלו על עצמכם להפסיק לעשן, לא לגעת בזה, ואני מבטיח לכם בלי נדר, אני אעשה כנס קטן, לא נראה לי יבוא הרבה אנשים, לא יודע. שכל מי שיפסיק לעשן, שיבוא לכנס הזה, אבל רק מי שיפסיק לעשן, כי זה כל מי שיפסיק לעשן, הכל. להפסיק גם את החשמלי הזה, זה שטויות. כל פעם שתרצה לעשן, אגיד לכם מה לקחת. אפשר לקחת, אפשר לקחת שמן מנטה, קצת טיפה לשים ככה קצת, או זה קצת משהו ריח חזק של מנטה, שבת ככה ו... הנה לקחת נשימה כזה אוויר. עכשיו אתה לוקח עוד אחד. זה 5-10 כאלו, כל פעם שאתה רוצה לעשן, אתה עושה את זה, אחרי זה אתה עוד פעם רוצה לעשן, תגיד לי שאני יוצא להפסקת סיגריה. תצא, תיקח עוד פעם בסמים, תראה איזה יופי. למה השם עשה את זה עם בוסם? למה?
הרב, תפסיק לעשות עבירות, זה גם לאט לאט?
הרב, הסרט בעיני עמד. במכה אחת.
תשמע, לגבי עבירות, צריך להפסיק מיד. באותו רגע, באותו מקום, למסור על זה נפש, לא משנה מה. אני מדבר על הרגלי הטבע.
שורף ממונו בידו.
הרגלי הטבע זה משהו שונה. אני ממליץ לאנשים, בכל לשון, בכל דרך, להיגמל מהדבר הזה. אני אמרתי פעם, אני ממליץ בבת אחת למי שחזק, מי שהוא חלש, להפסיק לאט, אבל אני ממליץ להפסיק. ותקשיבו, השטן ראה שהוא לא יכול להשתלט בכל העולם, הוא לקח חיצים. סיגריות האלו זה חיצים של השטן. זה חיצים. זה להיזהר בכל לשון, בכל בקשה. מבקש ממכם, אתם שומעים לי, עם ישראל צריכים לחיות ולהאריך ימים ושנים, ואדם ייתן על זה את הדין שהוא ישתמש בדבר הזה, תדעו לכם. אדם יצטרך ליתן על זה את הדין, שאלו אותו בשמיים, למה עברת על האיסור הזה? למה לא שמרת על עצמך? למה הזקת את הדבר הזה? נכון שזה גרמה וזה לא מזיק מיד, וזה מזיק לאחר זמן. זו תשובה של הרב משה פיינשטיין על הסיגריות ועל הדברים שהם אסורים. כאילו זה הזק בגרמה, זה לא הזק שהוא מיד, זה הזק שהוא... כאילו אתה לוקח משהו בשביל שהוא יזיק. זה לא... אם כאילו... אם בן אדם היה מעשן והיה מת במקום, אז היו עשרים את זה לגמרי, זה כאילו נקרא את זה.
חמוש
לפעמים שאני תותב שומע תה עם השם. בסדר, אתה יודע למה.
הם לא ידעו.
בשביל שאנשים... כאילו, לא, הוא לא בא... אי אפשר לבוא, כאילו, מצד אחד לבוא, לעצור את זה. זה לא מזיק במקום, זה לא הורג במקום. זה מצד אחד משהו שגורם לזק. אז אומר, שומר פצעים השם, ואלה שרוצים לישן, יש כאלה שזה תאווה בשבילהם או משהו. בכל אופן, צריך לתת להם תשובה למי שיש לו. אז בשביל זה אני אומר, להשתמש בבשמים, להיגמל מזה, זה באמת חשוב, כי זה, אתם לא יודעים כמה זה מזיק, והגוף הזה באמת צריך לשמור עליו, לאכול פירות, ירקות, להקפיד על תזונה בריאה, חשובה, שאדם יאכל פרי ביום, ירקות, השם גנז בבריאה שלו את כל מה שהגוף הזה צריך. הגוף הזה לא צריך יותר מדי, הוא גנז הכל, כל מה שצריך, בריאות, ויטמינים, הכל, בתוך הפירות והירקות, זה גם עוזר למחשבה של האדם, זה עוזר לזיכרון של הבן אדם, זה עוזר, זה מועיל, זה עוזר אפילו לשמחה. צריך לשמור מאוד על הגוף, לא לזלזל ולא להכניס דברים לא טובים. וגם אם אתם לא מעשנים ויש מישהו מעשן לידכם, זה גם מסוכן. אז לא לנשום את זה שמעשן, גם מזה צריך להיזהר. פשוט להתרחק, בן אדם שמעשן, לא לנשום את האוויר הזה, לצאת, להיבדל, ולא לנשום את האוויר הזה, כי זה אוויר מאוד מסוכן. וגם לפעמים הוא יותר רעיל ממי שמעשן עצמו. מה זה?
חמש רבנים שלו מעשנים.
זה לא טוב.
מה הם עושים?
מה זה לא? מה הכוונה?
יש רבנים שכן מעשנים.
רב כדורי גם הבעל שם טוב הקדוש, והיו הרבה צדיקים קדושים שהיו מעשנים, כן? אבל... בעל שם טוב?
בזמנו זה לא הזיק. בזמנו זה לא הזיק.
יש לך בשליטה לא. הם ידעו מה הם עושים.
תראה.
הרב לא פחד מנחמן אישן.
תראו צדיקים, תראו אנחנו לא... בוא נלמד מצדיקים את שאר הדברים שהם נהגו, ואת העניין של האישון... לא נלמד, הוא מזיק גם אחרים, גם מזיק את עצמו, זה דבר שהוא מאוד מסוכן.
מאוד בסדר, אבל אחרים הוא אותו
דבר. נכון, נכון. אז אני אומר, בכל דרך, בכל לשון של בקשה, תיבדלו מזה, תפסיקו עם זה, תפסיק לממן את כל העושר הזה שיש לכל החברות האלה בעולם שמייצרים את זה. אתם בסך הכל מממנים אותם. נכון? אתם מממנים אותם, זה פשוט לממן את זה וגם... להזיק את עצמי בגלל שלפי המחשבה, במחשבה זה ממכר, זה שטויות. הכניסו לאנשים שהדבר הזה ממכר, ואז... בוא נתחיל עכשיו לפרסם לכל העולם ש... להחזיק את זה ממכר, אני אומר לך, תתחיל לראות אנשים הולכים עם זה בידיים, ככה. מלא אנשים התחילו ללכת ככה עם הסבים ביד, הולכים ככה ואומרים זה ממכר. לפרסם לכל האנשים שזה ממכר. הכל מדברים שטויות, זה מאוד מסוכן, מאוד מאוד מסוכן. אם צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה, בכל דרך, בכל בקשה, זה גורם להמון מחלות. אני אומר לכם את זה מכאב, כי אתם רואים שאנשים באים אליי במשך השבוע עם בעיות, עם מחלות, אני כל הזמן גם שואל את החולים, אני שואל אותם מה קרה, מה עשית, האם אתה ככה, האם אתה ככה, אני שואל אותם. הרבה מהמסקנות שלי זה התזונה לקויה, סיגריות, זה דברים מסוכנים להיבדל מזה. בכל לשון של בקשה.
הרב דיבר על העצבות. איך אפשר להתגבר באמת ולהיות שמח? זאת אומרת, בן אדם יש לו מלא, יש לו מאמורות, יש דברים מלמעלה, למטה, והוא עצב, או שבן אדם הוא מהעפר, הוא עצב בטבע שלו, הוא יותר נוטה לדבר הזה. איך הוא יכול לצאת ולהיות בן אדם שמח, להגיע לשמחה, כמו שהרב דיבר?
כמו שהוא דיבר.
אז אני אסביר, תראה. אני אגיד משהו, תראה, אתה צריך להבין דבר מאוד חשוב. כשאתה אומר שמחה, כן? שמחה זה הכוונה, אתה יודע, לקפץ, להיות שמח.
לצאת
מהעצבות ולהיות בשמחה. כל אדם שמנסה לחפש בעצמו משהו ולסמוך בו, הוא תמיד ימצא בו חיסרון. חיסרון כלשהו, כן? כשאתה שמח במשהו שהשם עשה, בזה אין חיסרון. אז נשמח ביהדות שלנו, נשמח בזה שכמו רבי משה לב מססוב, כל המאה רוקד על זה שלא עשה ניגוי. תבין, כאילו, תחשוב שעכשיו יכלת להלך פה בעולם, בלי תכלית, כאילו, אתה נמצא בתור מציאות, אתה אומר, אין לי תכלית. זה מה זה שאתה נמצא פה בעולם שיש לך תכלית, ועולם הזה, ועולם הבא, וגאולה, והשם איתך, והשם שומע אותך, והכל אפשרי, ואתה יכול להשיג הכל. אין שמחה יותר גדולה מזאת שיש לי את השם יתברך. אם עכשיו הייתי אומר לך, תשמע, אני נותן לך את הבקבוק הזה, כל מה שאתה רוצה תוכל לעשות. מה שאתה רוצה. אתה תרצה לעבור את הים, תחזיק את הבקבוק, תח לך הים. אתה רוצה לעלות לשמיים, תחזיק את הבקבוק, תגיע לשמיים. רוצה לרד במעמקי הים, ויזדמן לך איזה לוויתן שיקח אותך לאיזה טיול, תחזיק את הבקבוק ותיכנס לך הים. היית קופץ ורוקד, אתה רוצה מיליארדים, עושר אין סוף, תחזיק את הבקבוק, יהיה לך, היית שמח? היית מאושר, נכון? אז יש דבר כזה שנקרא יותר מהבקבוק. האמונה בהשם יתברך. האמונה בהשם יתברך יכולה להביא לך את כל זה. אז זה יביא את האדם לידי שמחה. אם יש לך אמונה ותקווה בהשם, זה יביא אותך להכל.
הרב, בעניין ההתבודדות, הרבה פעמים, אני למד את זה 15 שנים, אפילו 4 חודשים התחלתי. הרבה פעמים אני רואה שאני רוצה לדבר עם השם, אני אפילו יש לי את הספר. מה להגיד, אבל לא יכול לפתוח את הפה שלי, אין לי, מה יכול לעשות? זה בלב, אבל לא יכול לפתוח את זה.
לפעמים לא צריך גם לדבר. לפעמים לא צריך גם לדבר עם השם. אתה יכול לשתוק. תרים את העיניים לשמיים ותשתוק, רק תחשוב עליו. לא חייב, לא צריך, את הקדוש ברוך הוא לא עובדים בצורה, אני אסביר לכם משהו, תראו, אתם מי שיודע, התלמידים אצלי שלמדו הרבה שנים, יודעים את כל הדרך ואת ההשקפה ואת הדעה שלי, בעזרת השם עוד נלמד מזה, רבי שלום. איפה רבי שלום? רבי שלום. הוא ערך הרבה דברים חשובים וגם... רב אלברשטט הצדיק, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, תלמיד חכם. באמת עשה עבודה יוצאת מן הכלל. באמת עשה עבודה...
אבו נמצא פה הרב.
כן? זה משמור אותו. אל תביישו אותו. אז הוא עשה עבודה, באמת לקח במשך כל השנים מה שאמרתי, והוא עשה בצורה מסודרת, ברורה, את ההשקפה שלי, את הדעה שלי. באמת בצורה, באמת משהו להפליא. בעזרת השם אנחנו נוציא את זה גם. זה משהו מאוד יפה. אתם צריכים לדעת שאחד מהדברים שהסברתי, שעבודת השם זה לא כמו שהעולם חושבים. אנשים מקבלים תורה מכל מיני רבנים ואנשים וזה, אוספים פה מלא אוסף של דברים ובאים ונהיה להם המון בלגן. זה לא נכון. לא עובדים את השם עם בעלה, עם לחץ, לא עובדים את השם בצורה שאתה חייב לדבר, ואם לא דיברת, אז צריך לעבוד את השם בנחת, להרים את העיניים לשמיים. לבקש ממנו בנחת, לעבוד את השם מתוך הלב, לא שכלית, גם התבודדות הם עושים לפי שכל. לא עושים את זה לפי שכל, עושים את זה לפי רגש ועבודת הלב. עבודה שבלב זה תפילה, בכוונה, כל צריך להיות באווירה טובה, בקדושה, בשמחה, זה הדברים שיעשה אותם האדם וחי בהם.
שאלה אחרונה, כתוב שהבנות של רש"י היו מניחות תפילים, יש מקור לדבר הזה? ואם כן, רש"י כותב שזה בל תוסיף, אז איך הם עשו את זה? ככה מישהו
שאל. שמעתי, במסרת עורבים בדף צדיק ו', הגמרא אומרת על מיכל בת שאול בסוף העמוד א', שהניחה תפילין.
נכון.
אומרים
שהבנות של
רש"י,
יש איזה מקור?
לא שמעתי.
שיטה של רבי מאיר.
רש"י כותב גם שזה בל תוסיף.
לא שמעתי.
יכול להיות. יש איזה איסור?
לא, אם אישה לא מניחה תפילין, שצריך לשמור בהם בקדושה, יש לה את הווסת, יש לה דברים שהיא לא יכולה לשמור בהם בקדושה.
אישה יכולה לברך על ברכת לולד.
בסדר, אבל היא לא מניחה תפילין, לא שומר לי משהו קדושה. 21 אזכרות יש בזה בשם הבריאה על התפילין, היא לא שומרת בקדושה על זה.
שיטו של רבי מאיר.
תראה, יש גם את הרבנית מן הדבורנה, הבת של רבי חיים מרדכי מן הדבורנה, מי שהיו רואים אותה מניחה מתעטפת בטלית, אשתו של האור החיים הקדוש, מי שראו אותה פעם עם תפילין. אם היא הניחה או לא הניחה, אם הבנות של רש"י הניחו או לא, יכול להיות, אני לא יודע.
אין מקור לזה.
לא.
שיש.
לא, לא עולה לי. כשהם הניחו תפילין שראיתי, לא יודע. הדברים סתומים והם פורש אותם, אבל אשתו של האור החיים הקדוש, ראיתי שהיא הניחה. לא שתי נשים, אחרי השנייה או הראשונה.
יום יום או...
איפה כתוב שלמה לשום אליהם?
כל יום רק בתקופות שהייתה תאורה.
מה קורה?
כל יום הייתה מניחה תפילין או רק בזמנים שהייתה תאורה?
דברים סתומים והם פורש אותם. לכאורה היא מנקייה, זה יותר מנקיות, אבל לא...
הרב מאמין שזה יותר טוב להיות בלחש, או אולי, הבאתי את התפילות של הרב. וזה לשם שיהיה לך הכרת הטוב, שאולי יעשה ריקוד תפילות של הרב, כי הוא גר בזמן הזה, הוא חי בזמן הזה. והרבה פעמים, אפילו when I can't speak, שלא יכול לדבר, אני פותח ליקוטי תפילות.
זה מצוין, זה מצוין.
מה יותר טוב? בלחש או ליקוטי תפילות? אין זמן, צריך... זהו זה. אוקיי.
אני אומר לעשות גם וגם.
אוקיי.
להתפלל. זה דבר שבלב, עבודה שבלב זה תפילה, זה חייב לבוא מצד הרגש, מצד ה... אתה לא יכול לבוא מצד שכלית, זה חייב לבוא מצד הרגש והקשר לקדוש ברוך הוא. ככה זה לא יבוא. אם בן אדם יתחיל לבוא ולתכנן את זה, זה לא... זה חייב לבוא מתוך שפחי כמיים ליבך נוכח בני השם. אהבה והתקשרות.
צריך להאמין בעצמו.
כן.
רצינו להודות לרב, כל השנים שזכינו עם הרב, ממש במשך הרבה מאוד שנים, קצת מה שזכינו כמה וכמה תלמידים להכיר את הצדיק. ממש ראינו איך הרב מוסר נפשו על כל אחד ואחד בפרטות, ממש, בגשמיות, ברוחניות, בכל דבר ודבר. וחוץ מעסק התורה הבלתי יאומן של הרב, ממש, בבחינת מי יאמין לשמועתנו, ממש. ששם דרככם עלינו בדור הזה, ששם דרך הביא לנו אוצר כזה גנוז, אוצר כזה נפלא, שכולם נהנים ממנו, מתבשמים לאורו. וממש התורה הקדושה של הרב, הניגונים, התפילות, הברכות, הדת, ועל הכל, 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 להכיר את השם, כמו ששאלו פה עכשיו, מי זה השם? אין כמו הרב שהוא מלמד את כל העולם מי זה השם. וממש אין מילים בעולם שאנחנו נוכל בכלל להגיד לרב תודה, וקצת להכיר טובה לרב על מה שהוא עושה, והכל המסירות נפש שלו, היומיומית, שזה דבר שבלתי נתפס, לא אי אפשר לתאר את זה במילים בכלל. אין לרב מנוחה, אין לרב שינה, הרב בקושי, ממש אין לעצמו כלום, רק כולו לציבור, למעלה למעלה מדרך הטבע, ומה שאנשים מקבלים ממנו, אין איזה ערך ואין איזה שיעור ואין איזה מילים, אין איזה ממש פלא פלאות. השם יברככם על הדור הזה, ולא עזב אותנו, ולא נטש אותנו, והביא לנו צדיק כזה גדול. מוטל עלינו באמת כל אחד ואחד להכיר טובה לרב, כל אחד ואחד עם משהו יכול, אם בעניין של תפילה על הרב, שם דרך אתן לו כוח, ולחשוב גם כמה שפחות, קצת, לפעמים הרב כל כך נותן ונותן ונותן, לשים לב, לפעמים הרב גם צריך את הזמן שלו, צריך את השקט שלו, צריך את...
לא, זה לא נכון, להטריח עליי.
הרב יגיד
לא, זה אני לא מקבל, להטריח עליי.
תזכה
להתאבל מהרב. טוב, בסדר, אוהבים אתכם. שיהיה לכם בשורות טובות, חיים טובים. יהיה לכולם ישועה מהשמיים. הוא יברך אתכם, את כולכם, כל הברכות והשפעות הטובות. בטוב הנראה ונדרך. תוך שמחה וטוב לבב.
תודה רבה.